הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק 60 מהלכות גירושין. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דיני השליחות בגט. פותח הרמב״ם בהלכה א', השליח שעושה האישה לקבל לה, דיינו בשבילה את גיטה מיד בעלה, הוא הנקרא שליח קבלה, ומשיגיע הגט לידו של השליח, תתגרש האישה, כאילו הגיע הגט לידה. דיינו שהוא לא רק שליח להביא את הגט לאישה, אלא שהשליח נהיה במקום האישה ממש, שהרי שלוחו של אדם כמותו, ולפיכך כאשר הבעל נותן את הגט לשליח, הרי זה נחשב כאילו האישה כבר קיבלה את הגט ומאותו רגע היא מגורשת. והגמרא בקידושין לומדת זאת ממה שנאמר בפרשה של גירושין, ונתן בידה ושילחה מביתו. מכך שלא נאמר וגירשה אלא ושילחה, לומדים שהאיש יכול לעשות שליח כדי לתת את הגט לאישה, ומכך שלא נאמר ושילח אלא ושילחה, למדים שהאישה גם יכולה למנות שליח לקבלה. ממשיך הרמב״ם, הוא צריכה לעשותו, או צריכה האישה למנות את השליח בפני שני עדים, דמכיוון שעל ידי מינויו לשליח הוא מקבל את הכוח שבקבלת הגט האישה תתגרש, המינוי חייב לעשות בפני שני עדים שהרי אין דבר שבערבה פחות משניים. הוא צריכה גם שני עדים שיעידו שהגיע הגט ליד שלוחה, שיראו שהשליח מקבל את הגט מיד הבעל. מכיוון שנתינת הגט ליד שלוחה של האישה, זהו מעשה הגירושין עצמו. וכמו כשהבעל נותן את הגט ליד האישה עצמה, שוודאי צריך לעשות הדבר בפני שני עדים. ואפילו אם העדים שרואים את קבלת הגט על ידי השליח הן העדים הראשונים שראו את מינוי השליח, או שאחד העדים הרואים את קבלת הגט הוא אחד מן העדים הראשונים שראו את מינוי השליח, ועד אחר שלא ראה את מינוי השליחות מצטרף עמו לעיד על קבלת הגט, הרי זו עדות גמורה. והחידוש בזה הוא שבדרך כלל כאשר האישה שולחת שליח לקבלה היא נמצאת בעיר אחרת מהמקום שבו הבעל נמצא, שבו בפועל התרחשו הגירושין. והיה מקום לומר שהדבר נראה כעדות שקר, שלא מסתבר שאותם עדים נכחו גם בעת מינוי השליח שהוא היה בעיר אחת, וגם בעת הגירושין שמתרחשים בעיר אחרת. ובעד אחד החשש הוא יותר גדול, כי בשני עדים לא סביר ששני עדים יעידו בשקר, אך עד אחד היה מקום לחשוש יותר לעדות שקר, וזהו החידוש שלא חוששים לכך, ועדותם היא עדות גמורה. הלכה ב', במה דברים אמורים שצריך שני עדים שיראו כיצד הבעל מוסר את הגט ליד השליח לקבלה, בשעבד הגט ואינו תחת יד השליח, או נקרא הגט, ואין לשליח הוכחה שהבעל מסר לידו את הגט. ולפיכך, באם אין עדים שהבעל מסר לידו את הגט, היא איננה מגורשת. אבל אם היה הגט יוצא מתחת ידי שליח הקבלה, אינו צריך עדים שיראו שהבעל מוסר לו את הגט, אלא בן שנמסר לו בעדים, בן שנתנו לו הבעל, בינו לבינו ללא עדים, יציאתו של הגט מתחת ידו של השליח, כאשר חתומים על הגט עדים, כיציאתו מתחת ידי האישה, שהעדים החתומים על הגט מעידים על כך שהגט נכתב על ידי הבעל או שלוחו, לפיכך כאשר הגט יוצא מתחת ידי השליח, הרי הדבר מהווה הוכחה שהבעל נתן את הגט לשליח. כשם שגט החתום בעדים היוצא מתחת ידי האישה מהווה הוכחה שהבעל נתן את הגט לאישה. ואף על פי כן לא ייתן לו לשליח את הגט לכתחילה אלא בידי מסירה שיראו שהבעל מוסר לו את הגט, כמו האישה עצמה, שכשם שבגט הניתן לאישה עצמה לכתחילה הבעל צריך למסור לה את הגט בפני עדים, שעיקר הגירושין הם בידי מסירה, ומכיוון שבנידון דידן עיקר הגירושין נפעלים כאשר הבעל נותן את הגט לידי שליח הקבלה, הרי לכתחילה לא די בידי החתימה, אלא צריך למסור לה את הגט בידי מסירה. אך בדיעבד כאמור, גם אם לא נמסר לה בידי מסירה, הגט כשר, ומכל מקום צריך עדים על מינוי השליחות, כי העובדה שהגט היא מתחת ידו של השליח, אינה הוכחה שהאישה מינתה אותו לשליח קבלה. הלכה ג', הבעל אינו יכול לעשות דיינו למנות שליח לקבל גט לאשתו, שיקבל את הגט מיד הבעל ויזכה בו עבור האישה, כי הכלל הוא שזכין לאדם שלא בפניו ואין חווין לאדם אלא בפניו, דיינו דבר שהוא זכות וטובה לאדם אפשר לזכות עבורו גם שלא בידיעתו, אבל דבר שהוא חובה והפסד לאדם אי אפשר לזכות עבורו אלא בידיעתו, וכיוון שהגירושין הם חובה והפסד לאישה, אין מעצם העובדה שבדרך כלל אישה מעדיפה להיות עם הבעל מאשר להיות לבדה, ואין משום שהיא מפסידה את מזונותיה, הרי אין הבעל יכול למנות שליח לקבל גט לאשתו ללא ידיעתה. אבל נותן הבעל את הגט לשליח כדי להוליך את הגט ולמוסרו לאשתו במקומו של הבעל, אלא שאז אין היא מתגרשת כאשר הגט הגיע ליד השליח, אלא רק כאשר השליח העומד במקום הבעל ימסור את הגט לאישה. וזה השליח של הבעל, הוא הנקרא שליח הולכה. הלכה ד' וכן האישה השולחת יכולה לשלוח שליח להביא לה את גיטה מיד בעלה. ובאופן זה אין היא מתגרשת תכף שהגט הגיע לידי השליח, אלא היא ממנה אותו לשליח להביא לה את הגט, ורק כאשר הגט יגיע לידה היא תהיה מגורשת. וזהו הנקרא שליח הבאה, ואין שליח הולכה והבאה צריך עדים על מינויו, בשונה משליח קבלה שכאמור צריך עדים על מינויו לשליח. והרמב״ם בייר בהלכות אישות בטעם הדבר ששליח הולכה אין צריך למינויו עדים, משום שאין מקום לעדים בשליחות האיש, אלא להודיע אמיתת הדבר. ולפיכך כשהבעל והשליח מודים שהוא מינה אותו לשליח אין צריך עדים. ומה שבמינוי שליח לקבלה צריך עדים, זהו משום שכאמור בשעת מינוי השליחות נותנת האישה כוח לשליח שקבלתו את הגט תחשב כקבלתה. דהיינו שבתורה נאמר ונתן בידה שהאישה מגורשת רק כאשר הגט ניתן מהבעל לידי האישה, ולפיכך במינוי השליח לקבלה צריכה האישה לפעול שהשליח יחשב כאישה עצמה. ובעניין זה חל הכלל של אין דבר שבערבה פחות משניים. מה שאין כן בשליחות להולכה וכך גם בשליחות הבאה, שהיא ככל שליחות שעניינה הוא שמעשה השליח יועיל המשלח, הרי מינוי השליחות הוא רק הכנה לגירושין ואין צריך לגביו עדים. הלכה ה' ואין האישה מתגרשת בגט ששלח הבעל בידי שליח הולכה או בגט שהביא לשליח הבאה שנתמנה על ידה עד שיגיע הגט לידה, בשונה משליח קבלה שמיד כשהגט מגיע ליד השליח היא מתגרשת. וכל מקום שנאמר בעניין הגיטין שליח סתם ולא נפרש לאיזה שליח הכוונה, הוא שליח הולכה או שליח הבאה ולא שליח קבלה. הלכה הבאה וכל קשרים לשליחות הגט, בין שליח קבלה, בין שליח הולכה והבאה, חוץ מן החמישה, הנוכרי והחרש והעבד והשוטה והקטן, ואם קיבל או הביא אחד מהם גט, אינו גט. הלכה זין, אבל אנשים והקרובים קשרים, ואפילו הפסולים מדברי סופרים בעבירה, כמו משחק בקוביה, קשרים לשליחות, אבל הפסולים בעבירה מדברי תורה, פסולים להבאת הגט, ואם הביאו הרי זה פסול מדרבנן, באמת דברים אמורים שהפסול הוא רק מדרבנן ושנתקיים הגט בחותמיו, שבית דין ימתו את חתימת העדים שעל הגט ובררו שאיננה מזויפת. אבל אם לא נסמוך בו אלא על דברי פסול בעבירה מן התורה, שאנחנו צריכים להסתמך על השליח שאמר להם שהעדים חתמו על הגט בפניו, אינו גט, שהגט בטל מהתורה, כי מאחר שהשליח פסול לעדות בעבירה מן התורה, אינו נאמן להעיד שהעדים חתמו בפניו. הלכה חטא, היה השליח קטן כשנתן לו הבעל את הגט להוליכו לאישה, וגדול כשהביאו, חרש ונתפקח, שוטה ונשתפה, שקודם שהביא את הגט לאישה עברי ונעשה ברדת, נוכרי ונתגייר, עבד ונשתחרר, הרי זה בטל, שהרי לא חל כלל מינוי השליחות שלו, משום שבעת מינוי השליחות לא היה קשיר להיות שליח, אבל אם נתן לו הגט והוא פיקח, ואחר כך נתחרש, ולפני נתינת הגט לאישה חזר ונתפקח, או שהיה שפוי כשנתן לו הבעל את הגט ונשתתה, וחזר ונשתפה כשהביאו ליד האישה, הרי זה גט קשר מפני שתחילתו וסופו בדעת. כיוון שבשעת מינוי השליחות ובשעת מסירת הגט לאישה היה השליח ברדת וראוי לשליחות. הלכה ת', האישה שעשתה שליח בעדים ואמרה לו תולי גיטי ויהיה לי בידך, הרי זה שליח לקבלה, וכאילו אמרה לו יתקבל לי גיטי, ויש לאישה לעשות שליח קבלה לקבל הגיטה מיד שלוחו של בעלה, כשם שיכולה לעשות שליח לקבלה לקבל את הגט מהבעל עצמו, וקטנה אינה עושה שליח לקבלה, אף על פי שחצרה קונה לגיטה כגדולה, משום שחצרה היא כידה, אך היא איננה יכולה למנות שליח, מפני ששליח קבלה צריך עדים, ואין מעידין אל הקטן שאינו בן דעה גמורה, והרי זו כקבלת עדות שלו בפני בעל דין. הלכה י', האישה שעשתה שליח לקבלה, ואמר לו הבעל אין רצוני שתקבל הגיטה, אלא הרי זה גיטה הולך אותו לה, הרשות ביד הבעל ונעשה זה שליח להולכה ולא שליח לקבלה, והיא תהיה מגורשת רק כשהגט יגיע לידה, אבל אם אמר לו יתקבל הגיטה, הועי לך או זכה לה, לא עקר שליחות הקבלה. אבל אם אמר לו הולך לה, אף שלא יקדים ואמר אין רצוני שתקבל הגיטה, מכל מקום עקר שליחות הקבלה ונעשה שליח הבעל, וכך אם אמר לו הולך ותן לה עקר שליחות הקבלה. הלכה י' שליח האישה שבא לקבל גט מן הבעל, ואמר לו שליח קבלה אני, ואמר לו הבעל הולך גט זה כמו שאמרה, כלומר איני עוקר שליחותך אל הבן שעשתה אותך שליח קבלה או שליח הבאה, ראה אתה כמו שאמרה, והביא את הגט ואמרה לו לא שליח קבלה שמתיך אלא שליח הבאה, הרי אפילו אם הגיע הגט לידה אינה מגורשת, שהרי הכר השליח שליחות שאמרה היא... ואמר לבעל מעולם לא נעשיתי שליח הבאה לה, ומשמע שהוא רוצה לעקור את עצמו משליחות האישה ואינו חפץ להיות שליח הבאה, ושליח לקבלה היא הרי לא מינתה אותו, ולפיכך אף שהגיע הגט לידה אינה מגורשת. הלכה י' ב' אמר השליח לבעל שליח הבאה אני, שאשתך מינתה אותי להיות שליח הבאה, ואמר לו הבעל אי לך גט זה כמו שאמרה, והביא השליח את הגט לאישה, ואמרה לו שליח קבלה שמתיך, ולא שליח הבאה כפי שאמרת לבעל, כיוון שהגיע הגט לידה מגורשת, כדין גט שהגיע לאישה על ידי שליח הבאה, שהרי לא עקר שליחות שאמרה, כשהשליח אמר לבעל שהאישה מינתה אותו להיות שליח הבאה, הוא לא עקר את שליחותה של האישה, אלא גרה אותה, מיית אותה, שהרי היא אומרת לקבלה, היא מינתה אותו להיות שליח קבלה, שהיא שליחות חזקה וטובה, ובכללה גם שליחות הבאה, שהרי בשליחות קבלה היא מתגרשת מיד עם קבלת הגט על ידי השליח, ובשליחות הבאה רק כאשר הגט מגיע לידה, ולפיכך כשהאישה ממנה שליח קבלה, ודאי דעתה שאם לא יהיה שליח קבלה, יהיה לכל הפחות שליח הבאה ותתגרש כשיגיע הגט לידה. ולפיכך, כאשר הוא השליח אומר לבעל להבאה בלבד, הרי הוא לא עוקר את שליחות האישה לגמרי, אלא רק ממעט אותה. ומכיוון שגם הבעל לא התכוון לעקור את שליחות האישה, שרי אמר לשליח, היי לך כמו שאמרה, לכן הוא נשאר שליח הבאה, ולפיכך משהגיע הגט לידה היא מגורשת. הלכה י' ג' הבעל ששלח גט לאשתו ביד שליח הולכה, וכאשר בא השליח לתנו לה לא נטלה אותו, היא לא נטלה את הגט מיד השליח, אלא אמרה לו בפני עדים, יהיה לי גט זה פיקדון אצלך, ומשמעות הדברים היא שיש שליח קבלה ויזכה בגט עבורה ותתגרש בו, וישאר הגט אצלו בתורת פיקדון. או שאמרה לו בפירוש, שרי אתה שליח לקבלו לי, הרי זו מגורשת בספק עד שיגיע הגט לידה, כי הבעל מינה אותו להיות שליח הולכה ולתת את הגט לאישה עצמה. וקודם שסיים את שליחותו מטעם הבעל, מינתה אותו האישה שיש שליח קבלה עבורה, ויש להסתפק האם קודם שסיים את שליחותו יכול השליח להתנתק משליחות הבעל ולהיות שליח האישה. ולפיכך כל עוד לא הגיע הגט לידה מגורשת רק בספק, ומשיגיע הגט לידה תתגרש ודאי, כי ממה נפשך? אם השליח יכול לנתק את עצמו משליחות הבעל, הרי הוא נעשה שליח קבלה של האישה והתגרשה עוד כשהגט היה ביד השליח. ואם השליח לא יכול לנתק את עצמו משליחות הבעל, הרי הוא נשאר שליח הולכה של הבעל, וכשהגיע הגט ליד האישה מגורשת. הלכה י' ד' שליח הולכה של הבעל שהביא גט לאישה, כשהוא נותנו לה, נותנו בפני שניים, בפני שני עדים, ואותן השניים צריכים לקרותו, כדי שיראו שזהו גט כשר, ואחר כך יינתן לה בפניהם, שדין השליח עם האישה, כדין הבעל עמה, שתחתיו הוא קם, השליח עומד במקום הבעל, ולפיכך דינו כדין הבעל, שכשם שהבעל צריך לתת את הגט לאישה בפני עדים, והעדים צריכים לקרותו תחילה, כך הוא גם בנוגע לשליח. לפיכך, אם נתנו שליח לה ולא קראו עדי מסירה תחילה, ונטלתו האישה וזרקתו לים ושוב אי אפשר לקרותו, הרי זו ספק מגורשת כפי שהדין במקרה דומה בנוגע לבעל. הלכת את וב, עבר השליח על הדין האמור בהלכה הקודמת, ונתן לאישה את הגט בינו לבינה ללא נוכחות עדים, יתלנו ממנה, ויחזור ויתננו לה בפני שניים. דף שבדיעבד, גט שיש בו עדי חתימה, שנמסר לאישה ללא נוכחות עדי מסירה, הוא קשר. מכל מקום, במקרה זה שהשליח נתנו לאישה, יש לחשוש שמה הבעל התכוון שייתן גט כהוגן, דיינו לפי תקנת חז"ל, שחייב הגט להימסר על ידי עדי מסירה. לא מסר אותו כהוגן, הרי הוא שינה מהשליחות והיא בטלה. ולפיכך לכתחילה צריך שיחזור ויתננו לה בפני שניים, אך באם את השליח ואין אפשרות לחזור ולתת לה אותו בפני שניים, הועיל והגט יוצא מתחת ידה ומקוים בחותמיו, שבית דין ימתו את חתימת העדים שבגט, הרי זה כשר בדיעבד, אף ללא עדי מסירה, משום שסביר שבמקרה כזה כוונת הבעל שתחול השליחות בכל מקרה. הלכת את זין, שליח הולכה שנטל את הגט מהבעל כדי לתיתו לאישה, וקודם שהגיע הגט ליד האישה חזר בו הבעל, ואמר לו לשליח גט ששלחתי עמך בטלו, או שקדם ואמר לאישה, לפני שהשליח הגיע לאישה כדי לתת לה את הגט, גט ששלחתי לך בטלו, או ששלח שליח אחר לבטלו בפני שליח ההולכה או האישה, או שאמר לאחרים שלא בפני שליח ההולכה או האישה, גט ששלחתי לאשתי בטלו, הרי בכל האופנים הללו, הרי זה הגט בטל, ואף על פי שהגיע הגט לידה, הועילו ביטלו קודם לכן אינה מגורשת.
משום שמינוי השליחות הוא על ידי דיבור, הרי הדיבור של ביטול השליחות מבטל את הדיבור של מינוי השליחות.
וכל המבטל בפני אחרים שלא בפני השליח או האישה, צריך לבטל בפני שניים, כדי שעל ידם יוודא לאישה שהוא ביטל את השליחות, כך שאף אם השליח ייתן לה את הגט, היא איננה מגורשת ולא תינשא לאחר. ומכל מקום חכמים אסרו לבטל לכתחילה שלא בפני השליח או האישה, אף אם מבטלו בפני עדים, מחשש שהדבר לא יגיע לידיעת האישה, והיא תינשא לאחר. אך כאשר הוא מבטלו בפני השליח או האישה, אין צריך עדים, דאין מקום לחשש. ואם רצה הבעל לבטל את הגט לאחר שהגיע הגט לידה או ליד שליח קבלה שלה, אינו יכול לבטלו, כי מי שהגיע הגט ליד האישה או ליד השליח הקבלה כבר נתגרשה, ואף על פי שחזר בו הבעל בתוך כדי דיבור, זמן אמירת שלום עליך רבי, וביטלו בתוך זמן זה, הועיל ואחר שהגיע לידה או לאחר שהגיע ליד שליח קבלה או לחצרה ביטלו, אינו בטל, והרי זה גט כשר. כי לאחר שכבר חלו הגירושין, אין משמעות כלל לביטול השליחות. ואף שברוב דיני התורה, הכלל הוא שתוך כדי דיבור כדיבור, ואדם יכול לבטל מעשה שעשה תוך כדי דיבור, מבאר הרן שזהו משום שבכל מעשה שאדם עושה, אין לו גמירות דעת מלאה בשעת העשייה, וחושב בדעתו אולי יחזור בו מיד לאחר מכן, ולפיכך מועילה חזרתו בתוך כדי דיבור. אבל בגירושין וכן בעוד כמה דברים חמורים, יש להניח שלא עשה אותם אלא לאחר שגמר בדעתו לחלוטין לעשותם, ולפיכך אין מועילה חזרתו מהמעשה אפילו בתוך כדי דיבור. הלכה י' ז' היה הבעל מחזר ומבקש שהיה מחפש אחרי שליח ההולכה כדי לבטלו, או שהיה מבקש שניים, שני עדים שיבטלו בפניהם, משום שאינו יכול להגיע לשליח או לאישה, ובין שהוא מחזר ורודף תוך כדי שהוא מחפש אחרי השליח או שני עדים לבטל את הגט בפניהם, הגיע הגט לידה של האישה ואחר כך ביטל את הגט, אינו בטל, ואף על פי שהיה מחזר לבטלו קודם שיגיע לידה, אין אומרים שמכיוון שהתברר שהבעל עשה כל מאמץ כדי לבטל את הגט נחשב הדבר שהוא ביטל את הגט עוד לפני מעשה הגירושין, משום שהם דברים שבלב ואינם דברים, ולפיכך השליחות איננה מתבטלת והאישה מגורשת. הלכה י"ח, אמר לעשרה אנשים כתבו גט וחיתמו תנו לאשתי, והדין הוא שאחד מהם כותב לה את הגט, שניים מהם חותמים ואחד מהם נותן לה את הגט, יכול לבטל זה שלא בפני זה, יכול הבעל לבטל את הציווי לכתיבת וחתימת הגט לחלק מהם שלא בפני האחרים, ואפילו בפני שניים אחרים, הוא יכול לבטל את הציווי לחלק מהעשרה, אף בפני שני עדים אחרים, אך כאמור הביטול שלא בפני השלוחים אסור לכתחילה מדרבנן. וכאשר הבעל מבטל את הציווי לכתיבת וחתימת הגט לחלק מהעשרה, יכולים עדיין האחרים לכתוב את הגט ולחתום עליו, כי הכלל הוא שעדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה. דהיינו שכאשר הבעל מבטל רק חלק מהעדים, הרי רק הם מתבטלים, ואין הם נחשבים כיחידה אחת שכאשר חלקה מתבטלת, כולה מתבטלת, ולפיכך יכולים עדיין האחרים לכתוב את הגט ולחתום עליו. שלח הגט ביד שניים, ציווה על שניים שיהיו שלוחיו להוליך את הגט לאישה, הרי זה יכול לבטלו זה שלא בפני זה. הוא יכול לבטל את הציווי לאחד מהם שלא בפני השני, ובאופן זה השליחות מתבטלת לגמרי, שאף השני אינו יכול להוליך לה את הגט. ואפילו היו עשרה שלוחים מי שביטלו בפני אחד מהן, בטל הגט, ואף האחרים אינם יכולים להוליך את הגט לאישה. כי הכלל הוא ששליחות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. ומה שהעדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה, הוא משום שכל אחד מהעדים הוא חשוב, ולפיכך כל אחד מהם עומד בפני עצמו. אבל השלוחים, אין לכל אחד מהם חשיבות כל כך בפני עצמו, אלא הם כולם כמציאות אחד להיות במקום המשלח, ולפיכך כאשר הוא מבטל אחד מהם, הרי כל השליחות בטלה מאליה. הלכה יוטט, וכן מי שאמר לי שניים גט שאני כותב לאשתי בטלו, וכתב אחר כך גט ונתנו לה בפני שניים אחרים, הרי זה בטל, וזוהי מסירת המודעה על הגט. לכתיבת ונתינת הגט חייבת להיות ברצונו של הבעל, וכאשר הוא מודיע מראש שהוא איננו חפץ בכך,
הרי אין הגט חל כלל, וכן אם אמר להם כל גט שיכתוב לי פלוני בטל, או כל גט שיכתוב בבית דינו של פלוני הרי זה גט בטל, או כל גט שיכתוב מכאן ועד 20 שנה בטל, הרי זה בטל, וכן אם אמר בפני שניים כל גט שיכתוב לי פלונית אשתי בטל הוא, וכל דבר שאבטל בו מודעה הזאת הרי הוא בטל. וכתב אחר כך הוא נתנו לה, אף על פי שביטל המודעה, קודם שיכתוב הגט, הרי הגט בטל, שהרי הוא ביטל מראש את ביטול המודעה, ולפיכך המודעה חלה. הלכה אף אם כן, מה תקנה דבר זה? כאשר בית דין חוששים שהבעל מסר מודעה על הגט, כיצד הם יוכלו לתקן את הדבר באופן שלא יהיה חשש שהגט בטל? שהרי גם אם יאמרו לו שיבטל את המודעה, הרי ייתכן שהוא מראש ביטל את ביטול המודעה. וכן אם יגידו לו לבטל את המודעה השנייה, ייתכן שמסר מודעה שלישית. ואין לה דבר סוף, הרי התקנה היא שיאמרו לו העידים קודם כתיבת הגט, אמור בפנינו שכל הדברים שמסרת, שגורמים כשהתקיימו אותן הדברים לבטל גט זה, הרי הן בטלים. והוא אומר הן, ומעטה כל המודעות והמודעות על ביטול המודעות עד לעולם, כל דבר שיכול לגרום לכך שהגט יתבטל, הרי אתה הבעל מבטלו, וממילא הגט שיכתוב יהיה כשר. ותכף אחר כך אומר להם הבעל לכתוב גט ולחתום עליו ולתן אותו לה, ולא יניחו העידים ללך מלפניהם עד שיגיע הגט לידה, כדי שלא יצא ויבטלו שוב לפני נתינתו לאישה, ואין המוסר מודעה ולא המבטל מודעה צריך לעשות קניין, אלא המודעה והביטול חלים גם ללא קניין. הלכה חפה לפה שולח גט לאשתו ביד שליח וביטל את הגט, הרי זה חוזר ומגרש בו בגט זה כשירצה, שלא ביטלו מתורת גט, שמן הסתם לא הייתה כוונתו לבטל את הגט לגמרי, שלא ייחשב גט ולא יוכל לגרש בו לעולם, אלא מתורת שליחות כוונתו הייתה רק לבטל את השליחות שהשליח לא יוכל לגרש בגט זה. לפיכך, אם היה הגט ביד הבעל ולא נתנו לשליח, וביטלו, כגון שאמר גט זה בטל הוא, אינו מגרש בו לעולם, והרי הוא כחרס, כחתיכת חרס, דיינו שאין לו שום ערך, ואם גירש בו אינה מגורשת, כי מאחר שלא מסר את הגט לשליח, לא שייך לומר שביטל רק את השליחות, אלא בוודאי, כאשר הוא אמר גט זה בטל הוא, הוא התכוון לבטל את הגט עצמו. וכן אם פירש את כוונתו בעת שביטלו והוא ביד השליח. דיינו גם כשהוא מסר את הגט לשליח, הרי הוא אמר בצורה מפורשת, גט ששלחתי, הרי הוא בטל מלהיות גט. שמשמעות הדברים ברורה שהוא מבטל לא רק את השליחות, אלא הוא מבטל את הגט עצמו שלא יהיה גט יותר. הרי הגט בטל ואינו מגרש בו לעולם. אך הרמב"ן והרשב"ו חולקים על הרמב"ם וסוברים שאחר שנכתב הגט אין שייך לבטלו, שהרי יש כאן כבר מציאות של גט כשר וכשם שאי אפשר לבטל ספר תורה שנכתב לשמה. והר"ן מבאר את שיטת הרמב״ם שדיבור הביטול מבטל את הדיבור שציווה לסופר לכתוב ולעידים לחתום, ולפיכך דינו כגט שנכתב ונחתם שלא בציווי הבעל. הלכה חף בית, באיזה לשונות מבטל את הגט? דיינו באילו לשונות יכול הבעל לבטל את הגט, אם אמר גט זה בטל הוא, גט זה אי אפשי בו. דיינו שאיני רוצה בו, גט זה לא יועיל, לא יעזוב, לא ישלח, לא יגרש. יהיה כחרס, יהיה חרס, הרי הוא כחרס, אם אמר אחד מאילו הלשונות ומן הדומה להן, הרי זה ביטלו. הלכה חף גימל, אבל אם אמר גט זה אינו גט, גט זה פסול הוא, אינו מועיל, אינו מתיר, אינו משלח, אינו מגרש, חרס הוא, לא אמר כלום והגט אינו בטל, מפני שאין זה לשון מבטל, אין משמעות לשונות אילו שהוא מבטל אתה את הגט, אלא לשון המודיע לנו את אמיתת הדבר, שהוא מודיע ומספר לנו עובדה שכבר נעשתה, היינו שהגט כבר הוא בטל, והרי הודיע לנו דבר שאינו כן, הרי הוא מודיע לנו דבר שאינו נכון, שהרי הגט לא היה בטל עד עתה. והרי זה כמי שאמר על דבר האסור שהוא מותר, או שאמר על התמה שהוא טהור שאין בדבריו כלום. הלכה חף דלת, ואם אמר הבעל גט זה בטל, שמשמעו פועל שעבר, כגון דיינו בדומה למילים חמק עבר, שמשמעם לשון עבר, שכבר חמק ועבר, הרי זה ספק. כי למרות שהמשמעות הרגילה של בטל הוא לשון עבר, מכל מקום יש בו גם משמעות של לשון עתיד שהוא מבטלו עתה. לפיכך, אם נתגרשה בגט זה, הרי ספק מגורשת. הלכה חפה, מי ששלח גט לאשתו, הוא בא השליח ואמר לו לא מצאתיה ולא נתתי לה את הגט, או שאמר לו לא רצתה האישה לקח את הגט, ואמר הבעל ברוך הטוב והמיטיב, שזוהי ברכה של הודיה להשם על בשורה טובה,
ולפיכך כאשר השליח מבשר לבעל שלא מסר את הגט לאשתו והבעל אומר ברוך הטוב והמיטיב, משמעות הדברים היא שזו בשורה טובה עבורו, שהוא שמח שהשליח לא גירש את אשתו, או כיוצא בדברים האלו, או שהבעל אמר דברים אחרים דומים שמשמען שאין בדעתו לגרשה, שהוא ננו רוצה לגרשה, שהרי הוא שמח בעיכוב הגט, בכל זאת לא בטל הגט, אלא ייתן לה השליח את הגט ותהיה מגורשת, עד שיאמר לו בפירוש לא תיתן לה את הגט, או יבטל בפירוש בלשנות של הביטול שנתבארו בהלכות הקודמות. מכיוון שיש רק הוכחה שהוא שמח בליבו שהגט מתעכב, אך כדי לבטל את הגט צריך לומר בפירוש בפיו שהוא מבטל את הגט או שהוא מבטל את השליחות. הלכה חפב, מי ששלח גט לאשתו וחזר וביטלו בפני שניים אחרים, דיינו שלא בפני השליח, וכן מי שמסר מודעה על הגט, שקודם שכתב את הגט מסר מודעה, וביטל בכך את הגט שהוא עתיד לכתוב, מקין אותו מכת מרדות, דיינו מלכות מדרבנן, מפני שהוא גורם להיות הבנים שיוולדו לממזרים, שרי יגיע הגט לידה, והיא לא תדע על ביטול הגט או על מסירת המודעה, ותנסה בו, ואחר זמן יצאו העדים ויעידו שביטל בפניהן את הגט, או שמסר מודעה בפניהן קודם שיכתוב את הגט, ונמצא שהגט בטל וידיין השתיש, והבלד שיוולד לה מהבעל השני ממזר. הלכה חבזיין, שליח שהביא גט ונתנו לאישה, אין אומרין שמה לאחר שהבעל מסר את הגט לשליח ביטלו הבעל בפני עדים, אלא נותנין אותו לה בחזקת שהוא כשר ולא נתבטל ותנסה בו. ובטעם הדבר ביירה קריאת ספר, כי כיוון שנכתב בתורה בפרשת גירושין ושלחה מביתו, ולמדו מכך חכמים שהבעל יכול לעשות שליח לגירושין, בהכרח שאין לחשוש שמה ביטל הבעל את השליחות, כי אם היינו חוששים לכך, אין שום אפשרות לגרש על ידי שליח, שהרי כל עניין השליחות לגירושין הוא כאשר הבעל לא נמצא במקום האישה, ותמיד כשהשליח הגיע למקום האישה, לא ניתן לו לגרשה בגט מחשש שמה הבעל ביטלו. ממשיך הרמב״ם, ואם נמצא אחר כן שביטלו, אם בכל אופן אחרי הגירושין יתברר שהבעל ביטל את הגט, תצא האישה מהבעל השני, והבלד שנולד לה מהבעל השני ממזר, כי יתברר שלמעשה יש את איש. וכן הכותב גט ונתנו לאשתו, אין אומרין שממסר הבעל מודה על גט זה, ואם כך אי אפשר לגרש בו, אלא הרי הוא הגט בחזקת כשרות ותנסה בו. והראש מבאר בטעם הדבר שמכיוון שהבעל גירש אותה מדעתו, הוא איננו חשוד לכלכלה. ולפיכך רק אם נודע לבית דין שמסר מודעה צריך לבטלה. וכתב המגיד משנה שהמנהג להחמיר יותר מן הדין, ולהצריך את הבעל לבטל את כל המודעות. הלכה חפחת, וכן המביא גט והניח את הבעל בעירו כשהוא חולה, או שהיה בעל זקן, אין אומרים שמה מת הבעל ואין גט לאחר מיטה, אלא נותנו לה בחזקת שהוא קיים, כי כל עוד לא ידוע שהוא מת, יש לו חזקת חי. דהכלל הוא, העמד דבר על חזקתו, מכיוון שהיה ידוע שהוא חי, ועכשיו אינו בפנינו, מעמידים אותו על חזקתו ואומרים שלא השתנה מצבו ועודנו חי. אבל אם הניחו השליח להבעל כשהוא גוסס, חולה הנוטה למות, מכיוון שרוב הגוססים הולכים למיטה, אין לו חזקת חי וחוששים שמת. ואף על פי שנתנו לה השליח, הרי זה ספק גירושין, מפני שאין גט לאחר מיטה. דאף שרוב הגוססים למיטה, אין אומרים שהדבר נחשב כוודאי שמת, מכיוון שיש לו חזקת חי, ומכיוון שיש לנו חזקה מול הרוב, הרי זה ספק גירושין. וכן אם היה הבעל בעיר שהיא כיפה החיל, צבא והיא במצור, או שהיה בספינה מתערפת, דיינו מתנדנדת בים על ידי רוח שערה, ואין המלאכים יכולים להניג אותה מחמת חוזק השערה והיא בסכנת תביעה, והיוצא לידון שבתי משפט של נוכרים עומדים לדון אותו בדיני נפשות, והוא בסכנת נפשות שמה ידונו אותו למיטה, אף על פי שכל אלו הם בחשש סכנה, מכל מקום הרי אלו בחזקת חיים, ואם היה גט של אחד מהם ביד השליח, נותנו השליח לאשתו ותהיה בחזקת מגורשת. הלכה חפתת, אבל ליר שכבשה הגייס שגייסות הצבא כבשו אותה, והובקעה העיר בפניהם ודרכם להרוג את אנשי העיר. וכתבו הפוסקים שבזמננו שהצבאות הכובשים בדרך כלל לא הורגים את אנשי העיר, אין שייך דין זה. וספינה שעבדה בים, שנשברו או נעבדו העוגן והמשוטים, ואינם יכולים לכוון את הספינה אלא היא נסחפת עם זרימת המים, והיוצא להרג מבית דין של גויים, שדנו אותו למיטה והם עומדים להורגו, אך אם יצא להרג מבית דין של יהודים, הרי אנו מתייחסים אליו בוודאות כמת. אך כשיוצא להרג מבית דין של גויים, ייתכן שאפשר לפוטרו מהמיטה על ידי שוחד. ומי שגררת הוא חיה טורפת, או שטפו נער שהוא נשטף ונסחף עם זרם של נער, או שנפלה עליו מפולת, הרי כל אלו הם בסכנת נפשות ודאית.
ולפיכך אין להם חזקת חיים, אך מצד שני אין אנו יודעים בוודאות שמתו. משום כך אנו נותנים עליהן חומרי חיים וחומרי מתים. ואם היה גט של אחד מהן ביד השליח, אינו נותנו לאשתו של המשלח, משום שעל ידי זה יחזיקו אותה כמגורשת ולא תתייבם. ואם נתנו לה, הרי זו ספק מגורשת, שהיא נאסרה לכהן מספק ואסורה להתייבם, שמה היא מגורשת, אך אסור לה גם להתחתן ללא חליצה, שמה היא איננה מגורשת. ואם נודע לאחר נתינת הגט שמת הבעל קודם שיגיע גט לידה, אינו גט כלל, כי אין גירושין לאחר מיתה. והחידוש הוא שאף על פי שכבר נתן לה את הגט וכבר הוחזקה מגורשת, הרי כאשר התברר שהוא מת קודם, היא מותרת להתייבם. הלכה למד הבעל ששלח גט לאשתו, הרי הוא חייב במזונותיה, ובכל תנאי כתובה, בכל חיובי הבעל לאשתו הכתובים בכתובה, כמו לרפותה ולפדותה, עד שיגיע הגט לידה או ליד שליח קבלה שלה. כי כל זמן שלא הגיע הגט לידה או ליד שליח הקבלה, הרי כאשתו לכל דבר ועניין. וכאן מסתיים הפרק השישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.